קראנו את שבת את פרשת יתרו, פרשת מתן תורה. ודרך ארץ קדמה לתורה. כל ההקדמה של התורה, מבראשית ועד מתן תורה, בחינת דרך ארץ קדמה לתורה. תחילה התורה מלמדת אותנו על מעשי אבות, את מעשי אבות, את המידות הטובות, והם בסיס לתורה. אם אין אופי טוב, מידות טובות, שאיפות אידיאליות, אין כלים שאפשר לקבל את התורה העליונה, את תורה מן השמיים, את התורה האלוקית. העולם היה צריך לעבור כמה וכמה הכנות גדולות כדי שהוא יהיה מוכן למתן תורה. כל מגמת הבריאה הייתה בשביל זה. התנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. אם ישראל מקבלים את התורה המוטב, אם לא הפוך את העולם לתוהו ובוהו. למה נכתב ה' בשישי, יום השישי, שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, בשישי בסיוון, יקבלו ישראל את התורה, העולם מתקיים. הווה אומר שמתן תורה זה קיומו של העולם. וכל מה שהיה מקודם, 2,000 שנות תוהו, 2,000 שנות חסד, הקדוש ברוך הוא קיים את העולם במידת החסד, כי עדיין לעולם לא היה זכות קיום עצמי. רק משעה שישראל קיבלו את התורה, מאותה שעה העולם יש לו תפקיד, והמגמה מתגלית מגמתו של העולם מתגלית בפועל, וכעת העולם מתקיים לפי התנהגותם של ישראל. ישראל שומרים על התורה, העולם מתקיים יותר. אין דבר כזה שישראל לא שומרים כלל על התורה. לכן קיומו של העולם תמיד מובטח. כי לא ימושו מפיך ומפי זרעך. כי התורה נמשכת ונמשכת תמיד. אבל מידת הערך של קיומו של העולם היא תלויה כמובן במידת שמירת ישראל את התורה. וזה כל מגמתו של העולם להגיע למצב כזה שעם ישראל יגיע לשלימות של קיום התורה. והעולם ממילא יגיע לשלמותו. וזה יהיה בעזרת השם לעתיד לבוא, ואנחנו מקווים שזה יהיה בקרוב, בימות המשיח, שהעולם, עם ישראל יגיע לשלמות רוחנית עליונה, וכתוצאה מזה השתנו פני העולם. יש מחלוקת בין חכמים, איזה סוג של שינוי יהיה, אבל לכולי עלמא יש שינוי גדול מפני שהעולם, על ידי שישראל יגיעו למצב האידיאלי הזה של שמירה מלאה של דבר השם של תורה ומצוות. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. לכאורה צריכים להבין את הפסוק. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. היה אפשר לכתוב בקיצור. בחודש השלישי באו מדבר סיני. למה צריך להזכיר לצאת בני ישראל מארץ מצרים? ביום הזה באו מדבר סיני. אור החיים, אור החיים הקדוש, מבאר כאן דברים נפלאים. הוא אומר, כאילו יש כאן הסברה, למה זה לקח 3 חודשים שהקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל? הרי הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את ישראל, עשה להם את כל הניסים הנפלאות, הוציא אותם ממצרים, בניסים כל כך גדולים, קרא להם את הים, למה מיד לא נתן להם את התורה? את התורה הקדושה, חיבר את עם ישראל אליו על ידי התורה הקדושה. בא הפסוק מסביר, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. ישראל הרי יוצאו ממצרים, והם בתוך מצרים עברו תקופות קשות, גם רוחניות, היו השפעות רעות עליהם, והיה עם ישראל בתוך המצרים שקע בקלקולים של עבודה זרה אפילו, כמו שאמרו מלאכי השרת, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, כך הם אמרו כשהקדוש ברוך הוא קרא לישראל את הים. זאת אומרת שעם ישראל היה צריך להזדקך מהמצב המקולקל שהוא היה בזמן שהוא היה במצרים. וזה מה שמפרשת התורה, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. הרי ישראל יוצאים מארץ מצרים, זה היה צריך לקחת 3 חודשים. זה, יש אומרים, 3 חודשים, זה זמן של העיקר, של הבחנה, מן לידה כזאת, אם אישה הייתה נשואה לאחד, ועכשיו היא נשואה לאחר, והבחנה של מי הבן, צריך 3 חודשים היכר, בחודש השלישי. וגם אם אנחנו מונים את הימים, אנחנו רואים שהימים הם 50 יום, 50 ימי טהרה, 7 ימי טהרה יש, אבל כשכלל ישראל צריך להתאר, זה 7 כפול 7, זה 49 ימים. אם כן, הפסוק בא להסביר, למה זה לקח זמן, למה הקדוש ברוך הוא מיד לא נתן לעם ישראל את התורה, לצאת בני ישראל מארץ מצרים. ביום הזה, וכשהגיע הזמן, ביום הזה באו מדבר סיני. הם יצאו מרפידים, יצאו ממרחק, וכבר ברגע שמגיע הזמן, אז הקדוש ברוך הוא ממהר את ביאתם למקום המתאים להר סיני, למדבר סיני, כדי לקבל את התורה. ביום הזה, הגיע הזמן, ביום הזה באו מדבר סיני. ביום הזה, רש"י אומר, בראש חודש, לא היה צריך לכתוב אלא ביום ההוא. מהו ביום הזה? שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו. על איזה דברי תורה מדובר כאן? היום הזה אנוכי מצווך היום. היום הזה אנוכי מצווך היום, זאת אומרת, כל יום ויום יהיו ביניך כחדשים. כשיש ציווי בפסוק, היום הזה, קדוש ברוך הוא מצווה, אז על לשון היום הזה, לומר לך שכל יום ויום יהיו ביניך כאילו היום הקדוש ברוך הוא מצווה אותך. לא כאילו, ממש. כי דבר השם הוא נצחי והוא לא פוסק, וכל יום ויום ציווי השם עומד ומצווה את ישראל לקיים את התורה. אבל מה זה ביום הזה באו מדבר סיני? ואומר רש"י, ביום הזה שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו. ביום הזה באו מדבר סיני, יהיו בעיניך כאילו כל יום אתה עומד לפני הר סיני אולי. ביום הזה באו מדבר סיני. כלומר, תזכור את היום הזה שמגיעים ישראל למדבר סיני כל הימים. יש מצווה מיוחדת מדברי מקובלים. לזכור את מעמד הר סיני כל הזמנים, מצווה לא לשכוח. הרמב"ן מונה זה כמצוות עשה, כמצוות לא תעשה. שמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. אסור לשכוח את מעמד הר סיני. זה אולי המשמעות של הפסוק, ביום הזה באו מדבר סיני. כלומר, לזכור כל יום יהיו בעיניך, כאילו אתה עומד לפני הר סיני. וייסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. גם כאן צריכים להבין את הסדר של הפסוקים. היה צריך להיות אולי מקודם כתוב הפסוק השני, זה הפסוק שקראנו עכשיו, ואחר כך הפסוק הראשון. ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, בחודש השלישי, בצאת בני ישראל מצרים, מארץ מצרים ביום הזה, ויסעו מרפידים, בחודש השלישי וכולי. התורה כאילו רוצה להגיד, באותו היום שהגיע כבר קרובים לאפשרות לתת את התורה, מיד כאילו משתבש כאן הסדר. אהבה מקלקלת את השורה. בחודש השלישי, הגיע החודש השישי, ביום הראשון של החודש השישי, שבחודש הזה מקבלים את התורה, כבר באו מדבר סיני. עכשיו מספרים קצת מאיפה יצאו. ויסו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד הארץ. יש כאן חזרה. ויבואו מדבר סיני, אמרנו בפסוק הקודם. ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד הער. ויש כאן להתבונן שהתוכן של הפסוק הזה, זה גם כן אומר אורח חיים. שלושה דברים צריכים כדי להיות מוכנים לקבל את התורה. את התורה צריכים לקבל בגבורה. אם אדם לא מוסר את נפשו על התורה, לא יכול לקנות את התורה. אז אין התורה נקנית אלא במי שממית את עצמו עליה. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אין התורה נקנית אלא במי שממית את עצמו עליה. כי התורה היא כל כך עליונה. היא למעלה מהטבע הטבעי של האדם. וכדי לזכות בתורה, אדם כאילו הוא צריך להתרומם מהמדרגה שלו. כל כולו למסור לתורה, ואז הוא זוכה לתורה. לא ברפיון, לא ברפידים, לא בחולשות, אלא רק מתוך כוחות גדולים, מתוך עוצמה גדולה, מתוך דבקות עצומה, יישום מרפידים. ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר. אדם צריך להיות גם ענב כדי לקבל את התורה. אם יש לאדם מידה מסוימת של גאווה, של עצמיות כזאת, שהוא לא פתוח לקבל את דבר השם, אז הוא יכול לקנות את דבר השם. אז הוא מפרש את התורה כמו שהוא רוצה. וכל התורה לא נקנה, התורה לא נקנית אצלו. הוא לוקח את התורה, הוא משתמש בה להבנתו, משנה אותה, מסביר אותה, כמו שהלב שלו נוטה. ואת התורה צריכים לקבל כמו שהתורה מלמדת אותנו. אדם צריך להקשיב לתורה ולעשות את עצמו כמדבר, שאין בו שום עצמיות. הוא ריק, אפשר למלות אותו. ענווה היא התנאי הבסיסי לקבלת התורה. ויחן שם ישראל נגד ההר. כאן יש לשון יחיד. לא יחנו שם ישראל נגד ההר, אלא ויחן, כי התורה ניתנת לכלל ישראל. כי יש חיבור ואחדות בכלל ישראל, יש קבלת תורה שלמה. אם כן, התורה מלמדת אותנו, פסוקים מכינים אותנו. ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, זה לא רק מקום, זה גם מדרגה. ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. החניה הזאת הייתה כבר חניה של אחדות, חניה של מוכנות לקבל. ואחדות כמובן היא גם פועל יוצא מהנבה. ומשה עלה אל האלוקים, ויקרא אליו השם מן ההר למור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. חז"ל מפרשים, כה תאמר לבית יעקב, זה לנשים, בלשון רכה. ותגיד לבני ישראל, תגיד, כגידים, אגדה, לשון קשה, לשון תקיפה, תגיד לבני ישראל. אור החיים כאן אומר, שפירוש אחר, אומר, האמירה של הקדוש ברוך הוא היא בעצם מיועדת לכולם ביחד, בשתי הלשונות הללו. לשון רכה ולשון קשה. כי את הריבונו של עולם צריך לעבוד באהבה וביראה. אי אפשר לעבוד את השם רק באהבה, אף על פי שמידת אהבה לכאורה היא גדולה ממידת היראה. כי מידת היראה נאמר, אלף דור, קדוש ברוך הוא נותן שכר לאלף דור, ומידה באהבה לאלפים, נוצר חסד לאלפים, זאת לאלפי דורות, ואלפים זה דבר בלתי מוגמל, לא כתוב כמה אלפים, 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 אלפים. הווי אומר שמידת אהבה יש שכר עצום, ללא השוואה לשכר של העובד את השם במידת העירה. אבל מי שעובד את השם במידת אהבה בלבד, הוא מרגיש כל כך קרבת השם, הוא אוהב את השם, מרגיש קרבה, אז הוא גם מרשה לעצמו לפעמים לא כל כך לדייק בדברים, כי ריבונו של עולם סולח, הוא קרוב אליו, הוא מרגיש איתו בקרבה גדולה. ואור החיים מביא דוגמה, שהנה משה רבינו שהיה כל כך בקרבה כביכול ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא אומר לו שילך להוציא את ישראל ממצרים, אומר משה, שלח נא ביד תשלח. ולמה הראות, הראות על העם הזה, איזה מין סגנון, איך יכול להיות אדם מדבר כלפי שמיה בביקורת, למה הראות על העם הזה, שלח נא ביד תשלח, לא רוצה ללכת, אלא זה היה דווקא מתוך הקרבה, שהוא היה כל כך ריבונו של עולם, קירב אותו, והוא הרגיש אהבה גדולה ריבונו של עולם, אז לא יקפיד עליי, אנחנו אוהבים, הוא יסלח לי. אבל כשיש לאדם מידת העירה, והוא רואה את הגדולה האלוקית, ואת הקטנות שלו לעומת הגדולה האלוקית, ואת כולו מלא בעירת השם, הוא לא יעשה שום דבר חס וחלילה באיזה פרט קטן שלא כרצונו של ריבונו של עולם. אבל מידת העירה לבדה היא גם כן, היא לא מידה מושלמת. כי מידת אהבה היא מידה שאדם עושה מתוך חשק, מתוך רצון, זה מתוך קרבת השם, והשכר מאוד גדול כפי שנאמר. על כן צריך לעבוד את השם בשתי המידות גם יחד. לכאורה זה נראה כתרתי דסתרי. איך יכול להיות אדם שיעבוד את השם גם בעירה וגם באהבה? במדרגות הנמוכות באמת זה לא הולך ביחד. עירה חיצונית ואהבה חיצונית הם לא הולכים ביחד. אם אדם מאוד מאוד אוהב, הוא לא ירא, מרגיש מאוד מאוד קרבה. אם אדם ירא, הוא לא אוהב. אם הוא אוהב, הוא לא ירא. לא ירא מספיק נגיד ככה. אבל ככל מה שמתעלים, והעירה נעשית יותר עירה, עירה, עירת הרוממות, עירה עליונה, אבל זה עירה, זה לא אהבה. הערצה עצומה, התפעלות, התפעמות מהגדולה האלוקית, והתבטלות עצומה כלפי הגדולה האלוקית. ואפשר גם לבוא לידי אהבה גדולה, שהיא הרגשה של חיבור גם יחד. וזה עניינם של ישראל, זה עניינו של כל אחד ואחד, לעבוד את השם באהבה ובירה כאחד. אהבה כמובן מביאה את האדם לעשות את כל מצוות עשה בצורה היותר שלמה והיותר מלאה, מתוקנת. והעירה היא מביאה את הזהירות שאדם לא ייקשל בכל האיסורים, בכל המצוות, מצוות לא תעשה שבתורה. וכך האדם עובד את השם בשלימות. וזה מה שנאמר כאן, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל. בית יעקב הכוונה היא אנשים היותר, לא ברמה הגבוהה ביותר, יש יעקב ויש ישראל, כן? תגד לבית יעקב, להם שהם במדרגה שיכולים לעבוד את השם בעירה, תגיד להם צריכים גם לעבוד את השם באהבה. כה תאמר לבית יעקב, כי עירה זה מידה שאפשר לחנך בה גם את אלה שלא הגיעו להשגות גדולות, עליונות. ולמי שהגיע להשגות גדולות עליונות, שהוא חושב שאפשר לעבוד את השם באהבה בלבד, ותגד לבני ישראל, להם תגיד שצריך גם בירה. האגדה, לשון קשה, כן? לאלה שחסר להם אהבה, תגיד, תאמר, צריך לחזק את האהבה. ולאלה שצריך להדגיש שיש אהבה אצלהם גדולה, תדגיש את העירה. כל ישראל צריכים להיות גם אוהבים את השם וגם יראים את השם. ומה תאמר לישראל? אתם ראיתם את אשר עשיתי במצרים, למצרים, ועשה אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. מה פירוש והייתם לי סגולה? אפשר לפרש את הפסוק באופן כזה. ועתה אם שמוע תשמעו בקולי, הכפילות של אם שמוע תשמעו, זה אם אתם תתחילו לשמוע, אחר כך אתם תשמעו. אם שמוע מיישן, תשמע מחדש. ההתחלות קשות. אבל אחרי שאדם מתחיל, זה כבר נהיה יותר קל. אם שמוע, תשמעו. אם אתם רק תתחילו, תתאמצו להתחיל לשמוע, להקשיב. כל אחד צריך לדעת את הדבר הזה. תמיד ההתחלה קשה. התחלה של דרך כללית היא קשה, ואחר כך היא נעשית יותר קלה. והתחלה של כל סדר לפעמים. כן? להתחיל. ואז זה מתחיל, זה זורם. נכנסים. לפעמים, לא תמיד. כן. זאת, לפעמים זה גם ההתחלה היא כבר קלה. אבל צריך לדעת איך להתגבר על השלב הראשון. אם שמוע תשמעו בקולי. ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים. אז כפי שאפשר להסביר, והייתם לי סגולה זה כבר שכר. אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, אתם תהיו לי סגולה, אתם תהיו עם סגולה, עם עליון, עם מיוחד, עם נבחר. זה ביטוי מיוחד. כי לי כל הארץ ואתם תהיו סגולה מכל העמים. מיוחדים מכל העמים. אפשר לומר שזה גם הציווי להיות סגולה. זה לא השכר, התוצאה מהמעשים שתעשו, אלא זה התפקיד שלכם, להיות סגולה. מה פירוש להיות סגולה? מכל העמים, יש בעולם כולו סגולה, וצריך לקבץ את כל הסגולה הזאת. ולכן הקדוש ברוך הוא פיזר את ישראל בארבע כנפות הארץ. כדי ללקט משם את כל ניצוצות הקדושה, את כל נקודות הסגולה שיש בכל העולם כולו. וישראל הם כמו מגנט, כן? יש בהם קדושה, אז כל הקדושה מתקבצת אצלם. ועל ידי שהקדוש ברוך הוא פיזר את ישראל בגלות בכל העמים, זה התפקיד של הגלות, לקבץ את הסגולה. ככה קרה במצרים. שאחר כך כשישראל יוצאים ממצרים, הם רוקנו את מצרים כמצולה שאין בה דגים, כמצודה שאין בה דגן. אז אפשר לפרש כפשוטו שהם לקחו שם את כל הזהב והכסף, אבל יש גם לזה פירוש עמוק, פירוש פנימי. הם רוקנו את כל ניצוצי הקדושה שהיו במצרים. ומצרים נשארה ריקנית, ואין בה יותר קדושה בכלל. ולכן אסור יותר לבוא למצרים. יש איסור מיוחד לבוא למצרים, אין מה לעשות שם. אין כבר לאסוף ניצוצי הקדושה. אז אין מה לבוא בכלל למצרים. ייתם לי סגולה, פירושו של דבר, תוציאו את הסגולה שיש בכל העמים מן הכוח אל הפועל על ידכם. אתם תקפצו את כל הסגולה, ייתם לי סגולה מכל העמים. כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ממלכת כהנים זה תפקיד. גוי קדוש זה מציאות עצמית. כלומר, אתם תהיו הכהנים, כמו שהכהנים תפקידם לחבר בין ישראל ובין אביהם, לאביהם שבשמיים. כהנים שלוחי דרחמנה, או שלוחי דידן, מכל מקום הם שלוחים בינינו לבין ריבונו של עולם. והמסקנה, באמת שהם גם שלוחי דידן וגם שלוחי דרחמנה. כהנים עומדים בין ישראל ובין לאביהם שבשמיים, הם מקבלים כביכול את הקורבנות, הם מביאים את הקורבנות לריבונו של עולם בשם ישראל. אז זה תפקיד של כלל ישראל לגבי כל העולם כולו. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר. גוי קדוש זה המדרגה העצמית. מצד עצמכם תהיו גוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל. זה ההכנות, כלומר הקדוש ברוך הוא מדבר בחיבה אל ישראל, קרב אותנו, רוצה שאנחנו נהיה סגולה, שאנחנו נהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, פתיחה לקבלת התורה. לדבר, אנחנו מגיעים למעמד הר סיני, אני רוצה לקרוא לפניכם את המדרש שנמצא בפרשת שמות, פרשה ה' אות ת'. יש איזה תיאור נפלא של מעמד הר סיני. המדרש מתייחס לפסוק, הדאו דכתיב, ירם אל בקולו נפלאות. הקדוש ברוך הוא ירעים בקול שלו דברים נפלאים, פילי פלאות. מה הוא ירם? כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה בסיני, הראה בקולו לישראל פילי פלאים. כיצד? היה הקדוש ברוך הוא מדבר, והקול יוצא ומחזיר בכל העולם. ישראל שומעים את הקול, בא אליהם מן הדרום. שומעים קול בא מן הדרום, רצים אל הדרום לקבל את הקול. ומדרום נהפך להם לצפון. פתאום הם רואים שזה לא דווקא מהדרום. הם חושבים שזה מהצפון, והם רצים לצפון. ומצפון נהפך למזרח, והם רצים למזרח. ומזרח נהפך להם למערב, והיו רצים למערב. ומהמערב נהפך להם מן השמיים, והיו תולים עיניהם אל השמיים. והיה נהפך בארץ, והיו מביטים לארץ. שנאמר מן השמיים משמיעך את קולו ליסרקה. והיו ישראל אומרים זה לזה, והחוכמה מאין תימצא. מאיפה הקול הזה מגיע? היו ישראל אומרים, מאיכן הקדוש ברוך הוא בא? מן המזרח או מן הדרום? שנאמר, השם מסנאי בא, וזרח מסעיר למו. וכתיב אלוהם מתיוון יבוא. ואומר, כל העם רואים את הקולות והקול. כן. מה המדרש רוצה לומר לנו? שבעצם הכל נשמע מכל הצדדים. זה לא יכלו לתאר לעצמם שזה ייתכן כדבר הזה, ועל כן הם ניסו לראות מאיפה הכל נשמע. ולצד זה, לצד זה, לצד זה, מכל הצדדים. באמת מכל הצדדים, מכל המציאות, מכלל המציאות, מהמקור של המציאות, מריבונו של עולם. ירם השם נפלאות בקולו. הקדוש ברוך הוא ירעים ופילי פלאים בקול שלו. רואים שזה קול שלא מהמציאות הטבעית, אלא זה מריבונו של עולם. כל המציאות ומעל כל המציאות, ריבונו של עולם מדבר אל ישראל. וכל העם רואים את הקולות? לא כתוב הקול. קול אין כתיב כאן אלא קולות. אמר רבי יוחנן, היה הקול יוצא ונחלק ל-70 קולות, ל-70 לשון, כדי שישמעו כל האומות. כלומר, זה היה קול מאוד מאוד כללי. שורש של כל הקולות, כן. יש, כשהקול מתפרט, אולי אני רוצה להסביר קצת את הביטוי, יש קול ויש דיבור. הקול זה הכלל של השורש. יוצא קול מהגרון, אחר כך החמש מוצאות הפה מסדרים איזה ביטוי יצא. יכול לצאת סתם קול. ואם סוגרים את הפה קצת, או פותחים השיניים, הלשון, עושים תנועות שונות, אז נשמעים דיבורים, שומעים אותיות, שומעים מילים. השורש הוא קול, הדיבור הוא כבר התפרטות. כן. המקור של השפות, יש לזה מקור עליון עוד לפני ההתפרטות. ריבונו של עולם מדבר במקור הדיבור. זה המקור של כל השפות שבעולם. אפשר להבין דברים בלי לשמוע דיבורים. ריבונו של עולם מדבר ישר אל השכל, לא אל האוזניים, אלא ישר אל ההבנה הפנימית. ואנשים מבינים בכל העולם כולו את ההבנה בלי שמדברים אליהם משפה מסוימת מוגדרת. זה השורש של הדיבור, המחשבה ושורש האותיות ועוד לפני ולפנים. ריבונו של עולם הוא מעל הכל, מעל כל המציאות. וכשהוא מדבר בעצם זה לא דיבור של שפה מסוימת, זה כלל השפות. זה לא כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא דיבר והציבור התפשט ל-70 שפות, אז מה, לשון הקודש מספיק, מה צריך לדבר בשפות לעז, בדיבורים אחרים, דבר השם צריך להישמע בלשון הקודש, אבל יש, בתוך כל הלשונות, לשון הקודש היא הלשון העליונה, אבל יש מעל כל הלשונות. בכל המקומות ארץ ישראל היא מעל כל ארצות. היא הכי מקודשת מכל ארצות. אבל יש מעל המציאות, מעל מציאות של מקום. יש מעל מציאות של זמן. ויש מעל מציאות של דיבור. שורש הדיבור. וזה כאן חז"ל מתכוונים ללמד אותנו. הקדוש ברוך הוא נשמע מכל המקומות. מעל מקום. לא ממציאות של מקום. מעל כל דיבור. 70 לשון, כולם שומעים את זה, כי זה מדבר בשורש השפות כולם. אולי אחר כך באמת מתפשט בפועל, זה כבר לא משנה כל כך הדבר הזה. אבל דבר השם עליון. וחז"ל הלאה ממשיכים לתאר. וכל אחד שומע ביכולת שלו ובהבנה שלו. וכאן עוד פעם, יש מעמד מיוחד שישראל זוכים לו, שמה שלא זכה יחזקאל, זוכים כל ישראל במעמד הר סיני. אמרנו את זה בשבת הקודמת, מה שראתה שפחה לים לא ראה יחזקאל. זה היה מעמד אחד. אחר כך שהגיעו למעמד הר סיני, זה מדרגה עוד יותר גבוהה. על זה נאמר, אומר הזוהר, כשישראל עמדו על ים סוף, והגיע הזמן כבר להמשיך את הדרך להר סיני. ויסה משה את ישראל. ויסה, זה כתוב בלשון כזאת שהוא כאילו משך אותם. אז חז"ל אומרים שהם, ישראל, הם היו עסוקים בביזת הים. היה שם הרבה הרבה ביזה. ואספו 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 והיה עוד מה לאסוף. אבל הגיע הזמן ללכת. משה צריך למשוך אותם, צריך די, צריך לכפות אותם לזוז משם. הזוהר אומר שישראל לא רצו לעזוב את המעמד הזה שהיה על ים סוף. מה שראתה שפחה על הים לא ראה יחזקאל. המקום הזה כל כך, הם קיבלו בו השראה כל כך גדולה, שהם רצו עוד קצת, להמשיך להיות במקום הזה. ויעשה משה, ומשה אומר להם, אבל יש מעמד עוד יותר גדול. זה היה באמת מעמד גדול מאוד, קריעת ים סוף, אבל יש עכשיו מעמד הר סיני. זה עוד יותר גדול. והיה צריך להכריח אותם, הם לא חשבו שיכול להיות דבר יותר גדול ממה שהם ראו, מה שראתה שפחה לים, לא ראה יחזקאל. מראות נבואה היא רואה. אז מה יש יותר מזה? לא, יש יותר מזה. יש מעמד הר סיני. וישראל עומדים בהר סיני ומגיעים לשיא של השגה, שהיא שיא של השגה של כל הזמנים. גם בך יאמינו לעולם. שומעים דבר השם. מקודם ישראל לא שמעו את דבר השם. ישראל ראו ניסים, נפלאות, פילי פלאים, קריאת ים סוף, שיא הניסים, אבל לא שמעו את דבר השם. ובהר סיני ישראל שומעים שהקדוש ברוך הוא מדבר אליהם. שמיעה פנימית יש כל מיני פרשנויות, הנבואה, משהו מאוד עליון, אבל מוחלט. כלומר, כשאנחנו אומרים נבואה, אז יש מישהו יכול לחשוב שזה דמיון. כשאדם שומע באוזניים זה בטוח. אבל אם אדם משהו רוחני, אז יכול לדמות לו דמיונות שהוא חשב שהוא שמע. יש אנשים שחושבים ששמעו קולות, ששמעו כל מיני דברים שמדברים אליהם. לפעמים בחלום אדם שומע דברים שמדברים אליו. וזה לא מציאות, זה סתם חלום. נבואה זה הראייה הכי חזקה שיכולה להיות, ראייה רוחנית, אבל עוצמתית, בוודאות מוחלטת, שגם ראיית העיניים היא קטנה, היא בטלה לעומת ראייה הנבואית. בישראל במעמד הר סיני שומעים ורואים את הקולות. איך אפשר לראות את הקולות? שוב פעם, ישראל פוגשים מציאות של למעלה מהחושים. מחוש הראייה ומחוש השמיעה. אדם יכול לראות רק בעיניים. אי אפשר לראות עם היד. עם היד אפשר למשש. עם העיניים אפשר להסתכל. עם האוזניים אפשר לשמוע. אדם לא יכול לשמוע עם העיניים ולא לראות עם האוזן. אבל זה מהמוגבלות של החושים. זה מזכיר לי משהו שפעם מספרים על רבי אחד שבביתו נתנה לו לשתות כוס תה וסוכר. אז היו שותים כוס תה עם חתיכות סוכר, חתיכות קשות כאלה של סוכר, ריבועים של סוכר, מכניסים לפה מוציצים ושותים את התה. היא נתנה לו כוס תה והוא מחזיק ביד את הסוכר ושותה את התה. אומרת לו, תכניס את הסוכר לפה. אז הוא אמר לה, המוגבלות הזאת של חוש הטעם רק בפה, זה צמצום. אבל אצלי, ברוך השם, חוש הטעם מתפשט גם ליד. והוא מרגיש את הטעם של הסוכר ביד. החושים יכולים להתפשט. זה לכל עבר יש את החוש שלו. אבל ישראל עומדים במעמד הר סיני, הם מעל החושים, הם רואים את הקולות. איך הם רואים? בעיניים או באוזניים? שניהם. הם שומעים ורואים. אין מוגבלות. ראייה פנימית. ראייה עוד יותר מוחלטת, לא ראייה מוגבלת של איברים. ראייה נשמתית, ראייה פנימית. אבל זה ראייה. אפשר לקרוא לזה ראייה, זה לא איזה משהו סמל, זה משהו עוד יותר עמוק, זה הראייה. רואים את הקולות. ואת כל המעמד, כמובן, של הר סיני. כלומר, ישראל מתעלים למדרגה עליונה, אלוקית עליונה. פרחה נשמתם. הם כבר לא יכולים לחיות במסגרת הגוף. כשהנשמה פוגשת את הגדולה האלוקית, היא נדבקת אליו. היא לא יכולה כבר להישאר בגוף. וצריך קדוש ברוך הוא להוריד איזה טל מיוחד כדי שנשמתם תחזור אליהם בחזרה. מעמד עליון מיוחד במינו, חד פעמי במשך כל הדורות. מעמד הר סיני. וידבר אלוקים את הדברים האלה לאמור. מין פתיחה לעשרת הדיברות. וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. אז כבר חז"ל אומרים, ורש"י מפרה או מביא את זה, בהתחלה ריבונו של עולם אמר את כל עשרת הדיברות בבת אחת. מה שאין הפה יכול לדבר ומה שאין האוזן יכולה לשמוע. לא כולם הבינו את זה. לא הבינו כלום אולי. שמעו הכל, הכל בבת אחת. האוזניים לא יכולות לקלוט את הכל בבת אחת. ואז הקדוש ברוך הוא חזר ואמר את שתי הדיברות הראשונות, והם שומעים את זה. כמו שאמרו חז"ל, שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו. כלומר, גם שמור וגם זכור. זה מציאות אחת, הזכירה והשמירה. אז כל עשרת הדיברות הקדוש ברוך הוא אמר בבת אחת. כי למעלה מהגבולות של הזמן, אז הכל הוא, אין איזה תהליך, זה לא דיבור שצריך להתמשך. פה אנחנו מבינים, אולי שומעים, כל העם רואים את הקולות. כי ראייה, אתה יכול לראות בבת אחת את כל השורה. יש אנשים שמוכשרים יכולים לראות שתי שורות יחד. יש אנשים, הרב צודה סיפר שהיה אחד שקרא 8 שורות. מספרים על הרב דיסקין, רבי שועל לב דיסקין, הוא היה גאון עצום. שהוא היה יכול להסתכל על עץ, להגיד כמה עלים יש לו. זאת אומרת, היה לו תפיסה כל כך גדולה, שבבת אחת ראה את הכל. זה יהיה דרך הגוזמה, כן? אבל יכול היה לתפוס בבת אחת 300, כן? 500. רואה את כולם, יכול לספור. 456. וזה היה נכון. זה קליטה גדולה, אבל כשאתה שומע, אתה חייב לשמוע מילה אחרי מילה. אות אחרי אות. אתה לא יכול לשמוע בבת אחת. פה רואים את הקולות. בבת אחת אפשר את כל הקולות לראות. אם זה שמיעה, אתה לא יכול לשמוע בבת אחת. אבל כדרי קלה לא משתמם בכלל. רק כל אחד. אבל לראות, אתה יכול לראות מראה כללי. ראית בבת אחת הרבה דברים. הרבה מילים, משפט שלם. כל העם רואים את הקולות. זה ודבר אלוקים את כל הדברים האלה למור. כלומר, בהתחלה איזו ראייה מאוד כללית. משה תופס את זה. לא כל ישראל תופסים את זה. והאלה שעוד לא מגיעים למדרגה השלימה הזאת, יש אחר כך הופעה נוספת של אנוכי ולא יהיה לך. וישראל שומעים. ומה הפירוש וידבר אלוקים את כל הדברים האלה למור? אלוקים זה בעצם מידת הדין, מידת הגבורה. כן? התורה, מידת הגבורה, התורה ניתנה במידת הגבורה. את כל הדברים האלה למור. אומר הזוהר, לא רק עשרת הדיברות נאמרו, כל התורה, לא רק כל התורה, כל פירושיה, כל העונשים, כל השכר, כל הטעמים, כל ההסברים, הכל בכל השלימות. את כל הדברים האלה לאמור. לאמור, פירושו של דבר, לאמור לאחרים, כן? לאמור לכל הדורות, להמשיך את כל הדורות. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כבר נאמר בסיני. הוא רק מגלה את הדברים האלה שהקדוש ברוך הוא אמר בסיני. אם אדם עם תנה מחדש איזה הסברה, בדברי התורה, כבר נאמר למשה מסיני. אם המורה מחדש איזה הלכה או איזה טעם, כבר נאמר למשה מסיני. אם ראשון, אם אחרון, בכל דור ודור. מי שאומר דבר בתורה, מחדש איזה חידוש של תורה, מוסיף עוד פרט, עוד הבנה, עוד השגה בביורה של התורה, כבר נאמר למשה מסיני. נאמר, כבר נאמר בסיני, כי כל ישראל היו שם. וכל החכמים שמחדשים דברים במשך הדורות, הם שמעו את זה שם. ועכשיו זה מתגלה. עכשיו זה מופיע. זה היה סתום, וזה בא דרך מאמץ ודרך של בירור, של לימוד, ומופיע ומתחדש. כל הדברים האלה נאמרו. זה אומר שכשאדם עוסק בתורה, הוא צריך להרגיש שהוא ממשיך את מעמד הר סיני. החובה לא לשכוח את מעמד הר סיני, היא צריכה להיות בפועל, שאדם צריך, כשהוא עוסק בתורה, צריך להרגיש, מעמד הר סיני נמשך עכשיו על ידי. אני ממשיך את מעמד הר סיני. מה שנאמר אז, עכשיו אני לומד. את הפירושים, את ההסברות, הכל בעצם היה תמון. ונמצא במה שנאמר בסיני. אם אדם לא לומד כך, יש בזה קצת חיסרון. והחיסרון יכול לבוא לפועל אם אדם מתנתק מההמשך, מההמשכה של מעמד הר סיני. אז הוא נהיה עצמאי. אז הוא מפרש את התורה לא כמו שהיא. הוא תלמיד שהיה קטוע מתורה דה סיני. למה? מפני שהוא לא חיפש מה התורה אומרת לי, אלא מה אני אומר בתורה. הוא יודע לתאר את השרץ בכאן טעמים. אבל הוא חושב שהוא צדק. ואז זה קטוע מתורה דה סיני. אדם יכול להיות חריף שיכול לתאר את השרץ בכאן טעמים, וזו חריפות גדולה מאוד, אבל להבין שכל הפלפולים האלה הם לא פלפולים אמיתיים. צריך להיות מחובר לדעת אני ממשיך, ואם אני ממשיך אני רוצה לדעת מה נאמר שם. לא מה אני חושב, מה אני ממציא, מה אני מחדש, אלא מה בעצם להקשיב למה שנאמר, למה שאומרים חז"ל, למה שאומר, מה שאנחנו מקבלים מהמסורת, למה שאנחנו מקבלים מהמסורת שנמשכת עד מעמד הר סיני. זהו מעמד שהיה בעבר, ובעצם חז"ל אומרים לנו שאנחנו גם צריכים לצפות ולצפות שלעתיד לבוא תהיה התחדשות של הופעת התורה, תורתו של משיח. ואז התברר שהתורה של העולם הזה, כוונה תורה, עד תורתו של משיח, זה תורה של העולם הזה, אז היא קטנה לעומת התורה תורתו של משיח, שהיא תורת חיים אני נותן לכם. נתתי לכם קודם תורה חוקים, עכשיו זה יהיה עצם החיים. ישראל אמורים להגיע למדרגה כזאת שהתורה והחיים הם מתאחדים יחד. זה נעשה מציאות אחת. כי הם חיינו ואורך ימינו. אנחנו שרים את זה, אנחנו אומרים את זה. וזאת מגמה שעכשיו אנחנו מגיעים אליה באופן חלקי. והמגמה העתידית היא שעם ישראל יתאחד כל כך עם התורה, שהתורה וישראל יהיה חדה. ממש. ולזה אנחנו פועלים, וזה אנחנו שואפים, וגם מתקדמים. זאת תהיה תורה של ארץ ישראל, תורה של מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, תורתו של משיח. אורו של משיח כבר מתנוצץ, ולאט לאט מהיר יותר ויותר. וכמובן שהתהליך הזה שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו בארץ ישראל, ועוסקים בתורה בארץ ישראל, וזה גם בחינה כבר לפגוש כביכול את פגישה קרובה עם דבר השם, ולזה אנחנו מתפללים, ועל זה אנחנו מקווים שבעזרת השם, וגם כמובן אנחנו צריכים להשתדל על ידי שקידתנו, על ידי עלייתנו בתורה, אנחנו מקרבים ומתפללים שהקדוש ברוך הוא גם יקצר לנו את הדרך ויקח אותנו ויישא אותנו על כנפי נשרים לגולתנו השלמה במהרה בימינו.